ערב טוב, ברוכים הבאים למרכז שמיים.
אפשר להגיד כבר גיטה שבס מעכשיו?
הגיטה שבס אפשר, למה? אנחנו כבר באווירה, אנחנו מתכוננים.
ברוך השם.
אז אנחנו פה שוב בשיעור קבלה משמיים בגובה העיניים. אני גבריאל אשר, אסף סינואני, דניאל עברון.
עבדכם הנאמן.
אנחנו חברים שבאנו לצרף אתכם לחבורה שלנו. אז כל מי שנמצא וכל מי ששומע אותנו בבית, אנחנו שמחים מאוד להיות פה.
לחיים.
בעזרת השם אנחנו נשתדל לעמוד בזמנים. אנחנו נתחיל את השיעור בשעה 8:30, כך שכולנו נוכל להיות מסונכנים, גם אלה שבבית וגם מי שנמצא פה. אז אנחנו רוצים ככה לדבר על אווירת פרשת השבוע שיש לנו. אווירת פרשת השבוע שיש לנו, פרשת עקב. פרשת עקב, אחת הפרשות הראשונות של ספר דברים. ספר דברים זה ספר מאוד מיוחד, דיברנו קצת על זה בשבוע שעבר, אבל נרחיב. ספר דברים זה ספר שנאמר על ידי משה רבנו, לפני הכניסה לארץ ישראל. הכניסה הזאת היא כניסה שבעצם כל המהלך של התורה היה מהלך של להגיע לשם. ומשה רבנו, כאדם שעשה את התהליך של ההתפתחות הרוחנית בעצמו, מספר לעם ישראל איך לעשות את זה. והדרך שבה הוא בוחר לעשות את זה, הוא לתאר להם את התהליך של ההתפתחות הרוחנית שלהם מההתחלה ועד הסוף. פרשת עקב זה פרשה שיש בה הרבה נבואות. אם תעשו כך, יהיה כך, ואם לא, אז אחרת. אבל אנחנו רוצים להתייחס לפנימיות של הפרשה וננסה לגעת במקום הפנימי של הפרשה. אז קודם כל, והיה עקב תשמעון, יש לנו פידבק, זוהר. והיה עקב תשמעון, והיה זה לשון שמחה. איפה שכתוב בתורה והיה, זה לשון שמחה. איפה שרשום ויהי, והיה בימי אחשוורוש, אנחנו יכולים לדעת שאלה דברים רעים באים לאחר מכן. אז והיה לשון שמחה. עקב, שעקב זה גם מלשון עקב. ורש"י אומר על המצוות שאדם דש בעקביו, דברים שאנחנו לא שמים לב עליהם, דברים של לא ברומו של עולם, דברים הפשוטים של החיים. אז אם אנחנו נתעסק בדברים הפשוטים של החיים וננסה דווקא בהם לשים את תשומת הלב שלנו ולהגיע למקום שהדברים הפשוטים והדברים בגלל שנראים לא חשובים יהפכו להיות חשובים בינינו, כמו הדברים החשובים באמת כביכול, אז בעצם אנחנו נחיה חיים של שלמות. אז והיה עקב תשמעון, זה תשמעו נון, שאנחנו נגיע לנקודה שאנחנו נשמע נון. מה זה נון? נון זה 50 שערי בינה. כתוב שבמצרים הם ירדו למ"ט שערי טומאה, 49, והיציאה שלהם הייתה יציאה ממצרים, וההתפתחות הרוחנית אמורה להביא אותם ל-50 שערי בינה, למקום שבו בעצם הבן אדם נמצא במדרגה הרוחנית שבה הוא צופה ורואה את כל העולם כמו האדם הראשון. זוהר, פידבק, יותר חשוב לי מהמצלמה.
פידבק חיובי.
כן, פידבק חיובי. אז אנחנו נקראים דור עקבה דמשיחה. זה הדור שככה גדולי הרבנים כבר כמה זמן מציינים שכל הסימנים מראים שהדור שלנו זה דור עקבה דמשיחה. ממש, עקב דמשיח. מה זה אומר הדבר הזה? לעקב, יש בו כמה אלמנטים חשובים. קודם כל, בסוף הגוף, הוא נמצא במדרגה הכי נמוכה. הוא מתחכך באפר, במקומות הכי נמוכים, בתאוות שלנו. דור עם כל כך הרבה תאוות, כל כך הרבה רצונות, כל כך הרבה פיזור דעת, לא היה אי פעם. החיים שאנחנו חיים, כמות אינפורמציה והמקום שבו אנחנו מתעסקים לא זז. מקום שבו אנחנו מתעסקים איתו כל היום שלנו, ומרצון לרצון, מסיפוק לסיפוק, מגירוי לגירוי. היום הלכתי, הסתובבתי פה בשנקין, התארחתי אצל החבר הטוב שלי, היינו בחופשה, אני ואשתי, אמרתי לה, הרגשתי שהייתי בבית מלון, ישנתי בבית לא שלי, היא הלכה לים עם הילדים, ילדות, אני הלכתי לסובב בשוק, אבל בדרך הייתי צריך לעבור דרך שנקין כדי להגיע לשוק, ולא שיש לי עניין במוצרים שיש שם, אבל זה הרוס כל כך יפה, וזה כל כך מזמין, שבא לך לראות מה יש שם בקופסה, אולי השעון הזה יתאים לי, ואני יודע שאני לא הולך עם שעונים. לא, יש לי שעונים, אני לא שם אותם, אבל זה שעון יפה, לא ראיתי כזה שעון אף פעם. אז ככה, הרצונות שלנו, הם מתפרטים כל היום. ואנחנו נמצאים באווירה שהיא לא מרוכזת, אנחנו לא מרוכזים, אנחנו מפוזרים. אז זה דבר אחד, העקב שלנו נוגע כל הזמן בחול. אמור לגעת, יש אמנם נעל וסנדל, אבל הוא נמצא הכי קרוב למקום הכי נמוך שאנחנו עומדים עליו. זה מקום יבש, מקום עם אור מת, שאור מת זה כמו ציפורן, זה משהו שאין בו חיות. זה הדבר שאין בו מוחין. אם אני בודק את המדרגה של הבן אדם, זה לפי המוחין, כמה מוחין יש בכל איבר ואיבר, אז הדברים שהם הכי חיצוניים לי, הם הדברים שבעצם ביני לבין משהו אחר, בין החיים לבין המוות. כך ציפורן, כך האור, כך שיער. כשבן אדם מתפתח רוחנית, הוא מחדיר מוחין גם למקומות האלה. אם שמתם לב, הרבי מלובביץ' בסוף חייו לא היה כזה סיפורניים, כי זה היה כואב לו. הוא היה צורח, כי היה לו מוחין בציפורניים. וכנל גם בשיער של הרבי הרייץ. תבדוק איתו, לא שומעים אותי.
כשהוא
מספרים אותו, הוא היה צורח, הרבי הרייץ. אז זה עניין של התפתחות למוחין שמגיע לכל המדרגות של הבן אדם. אז העקב כביכול הוא המקום הכי נמוך, הוא המקום הכי נילו, זה המקום שאנחנו הכי לא מתעסקים איתו. מצד שני, כל הקומה של הבן אדם עומדת על העקב. כל מה שעומד מעל, מראש וכל האיברים, כל הישות של בן אדם, היא נמצאת על העקב עצמו ממש. בדיוק הלכתי לעשות מדרסים לפני כמה זמן, והאורתופד שמתעסק שם בעשייה של המדרסים, הוא הסביר לי שבכל דריכה אנחנו בעצם דורכים כ-500 קילו בערך על העקב. כל צעד שאנחנו עושים, העקב שלנו סוחב 500 קילו. איך זה יכול להיות?
50 כפול 100, זה גם...
אני לא מכיר את הפיזיקה, אבל כל הקליפות שלנו, כן. אבל ממש, עצם זה שזה רק נקודה אחת שמרכזת את כל המסה שלנו, הוא אומר שהמכה הראשונה זה מכה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שזה צריך להיות משהו יציב ורציני שיכול לשאת את כל הקומה. אז מסבירים חז"ל שמצד אחד אנחנו נקראים דור מלשון הידרדרות. שמאז האדם הראשון אנחנו רק מדרדרים, אנחנו רק יורדים מטה. הריחוק שלנו מהמוחין הראשון, שזה היה מוח החדה, ריחוק עצום. במשך כל הדורות בעצם התמעטנו, הדעת התמעטה, יש פחות חיבור. גם החיבור עם המוח, ממש. אנחנו מדברים על 3-5% מוח משתמשים, לעומת 100% מוח של האדם הראשון. מצד אחד זה התרחקות, מצד אחד זה דור של הידרדרות. מצד השני, מסברים חז"ל שמבחינה רוחנית, הקומה הרוחנית שלנו נבנתה דרך כל הצדיקים, דרך כל הדורות.
ננסים על גבי ענקים.
ננסים על גבי ענקים. היום, אנחנו, כן. שכל גדול דור, שכל צדיק, שהגילוי של התורה הקדושה, שהגילוי של תורת הקבלה, שהגילוי של האריזה, הגילוי של הבעל שם טוב, הגילוי שהיום אנחנו יושבים פה אנשים מהרחוב ויושבים ולומדים תורה וקבלה הגבוהה ביותר שיש, המהלך הזה זה מהלך שנבנה על רבדים ורבדים של התפתחות רוחנית שכבר קורית אלפי שנים. אז מצד אחד אנחנו דור עקב, מצד אנחנו נמצאים במקום הכי נמוך ואנחנו רחוקים מבחינת דעת, מצד שני יש לנו את כל הגב הרוחני של כל הדורות לפנינו, של כל גדולי הדור. אז מבחינת הקומה הרוחנית שלנו, אנחנו נמצאים במקום הכי גבוה אי פעם. אז המילה עקב מופיעה, עקב מופיעה פעם ראשונה בתורה, בדיבור עם הנחש. לאחר החטא, בורא עולם נותן ברכות וכללות, ואחד הפסוקים שם, הוא אומר לאדם שהנחש הוא יושיבך ראש, ואתה תושיפנו עקב. מה הכוונה? הוא יושיבך ראש. הנחש, שהוא בעצם הכוח המפריד בינינו לבין הדבקות בבורא, בדבקות בבריאה, הוא בסיכום כללי, הוא כל הכוחות של הסיטרח, הצד האחר, שמרחיקים את הבן אדם מהרוחניות שלו, הוא מנתק אותנו מהראש. התפקיד של הנחש הוא להרחיק את הבן אדם מהתכלית, להרחיק אותו מהתפיסה הרוחנית של מה יש פה בבריאה. כתוב של חושך על פני תהום, זה חושך, זה שכחה, על פני תהום זה על פני המהות, שאנחנו לא זוכרים מה המהות שלנו. וכשבן אדם באמת מנותק מהמהות שלו ולא יודע מה השור שלו ולאן חייו הולכים ומה הוא צריך לעשות פה בעולם הזה, שם יש נקודה של ייאוש. וזו נקודה שנראה לי שכל אחד בחייו חווה את זה. כשאתה מנותק מהתכלית, כשאתה לא מחובר למה באת לעשות פה בבריאה, אתה באופן מיידי נכנס לתחושה של עצבות, תחושה של פירוד, תחושה שמהמקום הזה שבו אתה נמצא, אין לך לאן להתפתח, אין לך לאן לשאוף, אין חזון, אין תכלית, אין שום דבר. אז הנקודה הזאת היא נקודה שחשוב להבין, שמאז, מבריאת העולם, הנחש מפריד אותנו מהראש. אז מה הפתרון לזה? אז הוא אומר לאדם הראשון, ואתה תושיפנו עקב. אנחנו צריכים, כדי להתמודד עם הניתוק הזה מהראש, לעבוד דווקא לדברים הקטנים. גם עקב מלשון עקביות, להיות עקביים בהתפתחות הרוחנית. זה החלק השני של השיעור, שאנחנו מדבר על ההתפתחות עצמה, שהיא מלאה עליות וירידות. אתה מרגיש פרץ של צמיחה, מצד שני יש ירידה. אנחנו נראה איך זה כתוב בתורה, ממש בפרשה הזאת. אבל מעבר לזה, מאדם צריך לשים לב לפרטים הקטנים בחייו. ברגע שהוא מחבר את הפרטים הקטנים בחייו, זה מתחבר לתמונה אחת שלמה. רש"י אומר, והיה עקב תשמעון, הוא מפרש את הפסוק עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו. מה זאת אומרת המצוות שאדם דש בעקביו? זה מצוות שאנחנו לא ממש שמים לב עליהם. כאילו, יש דברים שאני יצום ביום כיפור, או לא יאכל חזיר, או דברים גדולים שבן אדם כבר יכול לקחת על עצמו. אבל יש דברים שמה, נטילת ידיים בבוקר, בסדר, אז אני איטול אחרי השירותים, לא רציני. אני לא, מה, כל פעם שאני שם נוגע בנעלה, אני צריך איטול ידיים. כל הקטנות האלה, ולשים לב, ולא להרבה, ושלא יהיה דג וחלב, וכל מיני כאלה קטנות, שכביכול אנחנו מרגישים שהם עקביים, שהן פחות חשובות, כמו שאנחנו מרגישים שהעקב שלנו כביכול פחות חשוב. מכיוון שהמדרגה הרוחנית של בן אדם אמורה להגיע למדרגה של שלמות, בן אדם צריך לדעת, כדי להגיע לשלמות, הוא צריך לכלול את כל הפרטים בחיים, כדי להגיע למקודה שהיא נקראת האדם השלם. אז רש"י כבר נותן לנו את הסוד, כדי להגיע לנון, להגיע למשמעות של החיים, תשמעו נון, והיה עקב תשמעון, באדם צריך לשים לב דווקא למקומות שאנחנו לא שמים אליהם לב. כמו שאמרנו בשיעור קודם, זה מאוד קל להיות צדיק ליד צדיקים. זה ברור שליד הרב שלי אני לא אתנהג כמו שאני מתנהג עם חברים שלי על חוף הים. הנקודה היא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נמצא איתך בחוף הים, אני נמצא איתך עם אנשים שלא קשורים לעולמה של תורה, אתה מייצג אותי כל הזמן. אני פה. המלך נמצא כל הזמן. אז אם המלך נמצא פה, אז אני צריך לשים לב לכל המהלך של החיים. לאיך אני שותה, ואיך אני יושב, ואיך אני מגיב, ואיך אני עונה, ואיך כל דבר, כל פרט קטן בחיים, יש בו חשיבות. לכן, והיה עקב תשמעון, אם אנחנו נשים לב למקומות שהם בדרך כלל, המקומות הפחות חשובים, אלה הדברים שמעכבים, נשון עיכוב. אבל אנחנו צריכים באמת לדעת שלכל פרט בחיים יש חשיבות. והחשיבות היא לא משהו שאנחנו יכולים לדעת אותו. יש מצוות שאנחנו בכלל לא מבינים למה צריך לעשות אותה. אבל השכר, מה לנו ולדעת מה השכר המצווה? נכון? כמו שכתוב, שכר המצווה באייל מלאקה, שזה מצוות שאנחנו נדע לקבל את השכר שלהם רק בעולם הבא. כמו שאמר הרב, מי ששמע, שהמצוות של הנהגה של ואהבת לך כמוך, המצוות של נתינה וחסד, דברים האלה, כבר בעולם הזה מקבלים את השכר עליהם, כבר בעולם הזה אפשר לטעום טעם של עולם הבא.
עולמך תראה בחייך.
אז אחרי החטא ההוא של האדם וחווה, ואחרי שנאמר שהוא ישיבך ראש ואתה תושיפנו עקב, רק אז נוצר העולם באמת, וזה עולם של אלם, ובעולם הזה של האלם כמעט הכל נראה לא חשוב. ואנחנו צריכים להפך את המחשבה ולהבין שהכל חשוב. שכל אינטראקציה שיש לנו עם הבריאה, עם אנשים, עם פקח ששם לי דוח, עם מישהו במקולת שמעצבן, או זה מוכר היום בשוק שישר צועק, עוד לא שאלתי שאלה, הוא כבר צעק עליי. צריך לדעת שכל אינטראקציה, אינטראקציה חשובה, כי יש לנו רק אינטראקציה עם דבר אחד בלבד, זה אינטראקציה עם הבורא. וכדי שאנחנו נגיע להיות האדם השלם, אנחנו עוברים חיים של ניסיונות. אז אנחנו נשיר איזה שיר.
איזה שיר?
נשיר את ידיד נפש. כמו שאמר, אנחנו נשיר שירי שבת, שירים באווירה של שבת, ואנחנו ניקח אותם מכל הגוונים. אז אנחנו נתחיל ידיד נפש. ידיד נפש אהבה חמה משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו
מכבודך נגיד
רוצה ככה לקרוא כמה פסוקים מהפרשה ולהראות את הסדר של הדברים, איך זה נראה בתורה ממש. אז נתחיל בהתפתחות הרוחנית שלנו. פסוק י"ז, פרק ז', ספר דברים. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, אייכה אוכל להורישם. מסביר פה משה רבנו לעם, שלפני שהם נכנסים לארץ הקודש, ברור שהם הולכים לפחד. זה ברור שהם הולכים להתקל במקומות הפחות נעימים בחיים שלהם. איפה שכתוב גבייה, גויים, זה המקום של הרצון לקבל של הבן אדם. הביטוי של זה בבריאה זה הגוף שלנו. הגוף שלנו זה ההתגשמות של הרצון לקבל. נעשה סדר, פידבק, אני לא שומע את עצמי, ואין ריבר ובאסים וזה. כן, עקב תשמעון, יש לנו עקבות בשמיעה, אני לא שומע את עצמי. אז על כל פנים, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, אייכה אוכל להורישם. מראש אנחנו הולכים לגלות הרבה מקומות חשוכים, הרבה מקומות של הרצון לקבל שלנו. פתאום אנחנו מגלים את האגו שלנו. עד עכשיו היינו בטוחים שאנחנו אנשים נפלאים, אני בן אדם טוב, אני עוזר כשצריך, אני מאוד נחמד. פתאום אתה מתחיל ללמוד את החוכמה הזאת, ואתה מבין שכל מה שמניע בתוכך זה רק הרצון לקבל לעצמך, ואתה שסופר אגואיסט, ואתה נע כל הזמן מהתפיסה הזאת של מה יצא לי מהחיים, מה יצא לי מכל דבר שאני עושה, ואז מתחילים לצוף. עולה כל הדברים שאתה לא התמודדת איתם בעצם עד עכשיו. אז מראש הבורא עולם אומר לנו, יופי, תחיל העבודה. ואני רוצה לומר לך, שהפחד הוא ברור מאליו. אז הוא נותן לו גם מיד אחרי זה הנחיה. הוא אומר פה פסוק כף ב' ונשל השם אלוקיך את הגויים האל מפניך, מעט מעט לא תוכל קלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. אנחנו בטוחים ברגע שעולה כל הדברים השליליים שעולים בתוכנו, אנחנו נבהלים מהסיטואציה, ואנחנו רוצים להילחם בכל החזיתות. יש לי גם קנאה, ויש בי גם רצון לקבל, ואני גם כל הזמן מסתכל במראות שאני לא צריך להסתכל עליהם, והלוואי והייתי חושב כל המחשבות רוחניות, אני ממש לא, ופתאום אני דן את עצמי לכף חובה, כי למדתי שיש סטנדרט, הבנתי שאני יכול להגיע למשהו הרבה יותר גבוה ממה שאני חי אותו היום, ואז אני נכנס למנגנון של השמדה עצמית. שאני פשוט מתחיל לראות על עצמי בכל דרך אפשרית, להוריד לעצמי את כל הכוח של ההתפתחות. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, שוויה שוויה, לאט לאט. מעט מעט לא תאכל קלותם מהר, פן תרבה עליך חיית השדה. כי בן אדם שהוא חושב שיכול לבטל את כל התכונות השליליות שיש לו, את כל הנקודות של הרצון לקבל שיש בו, אם הוא יעשה את זה מהר, מלכתחילה, הוא נידון לכישלון. כי ברגע שהוא יתמודד עם כל הקשיים האלה, ויווצר כזה פער בין מה שהוא היה רגיל לחיות, לבין החיי איסורים שהוא חי אותם כרגע בניסיון להתגבר על הקשיים האלה, הוא בטוח ייפול. בטוח תאכל אותו חיית השדה. וחיית השדה זה שוב, זה אותו מנגנון החייתי הזה, יגרום לך לקרוס. ואז אתה תפרוש מהעניין של התפתחות הרוחנית, ותגיד, היה לי טוב לפני כן, אמנם אני לא מושלם, אבל עדיף שאני אהיה שלם עם עצמי כמו שאני נמצא היום. אז כבר בורא עולם אומר לנו, הפרשה הזאת היא דרך משה רבנו, לאט לאט. התחלת את הדרך הרוחנית שלך, יופי. ישקול את הצעדים שלך. אתה יכול לעזר במישהו, ברב, במדריך רוחני, מישהו שעבר את הדרך הזאת, ואתה תקבל עזרה בדרך להבין מה חשוב ומה פחות חשוב. ייתכן, הרב, לפעמים מישהו פנה לרב, אמר לו, הרב, זהו, אני רוצה לקבל עצמי תורה ומצוות, מה לעשות עכשיו? הוא אמר לו, ברכת מזון. כמה זמן? חצי שנה. רק ברכת מזון. אמר לו, אבל הרי אני רוצה תפילין, שבת, מים, כשרות וזה, אמר לו, רק ברכת מזון. תתמיד בזה, תקפיד בזה, אל תפסס ברכת מזון, תעבור עוד חצי שנה לדבר. וזה ממש כל אחד בהתפתחות הרוחנית שלו. צריך לדעת שאין פה, אין סקאלה שצריך לעמוד בה. אף אחד לא אומר, זהו, גיליתי את בורא עולם, יש לי חודשיים לחזור בתשובה. זה לא רלוונטי. הנקודה היא, כמו שהתחילה הפרשה, לעשות את זה בעקביות. והיה עקב תשמעון, זה לעשות כל צעד בעקבי. יש לנו שתי מידות שאנחנו הולכים איתן בדרך רוחנית. מידה אחת זה מידה של יעקב, יעקב אבינו. אנחנו נקראים בני ישראל, הבניו של יעקב. יעקב גם ישון עקב. שנקודה של יעקב היא נקודה של עקביות. כתוב בתהילים, תיתן אמת ליעקב. תהילים? תהילים. תיתן אמת ליעקב. שהנקודה של האמת, הגילוי של האמת, זה בא בעקביות. זה לא בא בהערה אחת ואחרי זה זהו. אתה תתמודד עם זה, תגלה, אין לך עוד רבדים לגלות, ממש לא. אתה כל פעם מגלה עוד רובד ועוד רובד, והאמת היא עצומה והתורה היא ענקית, והנפש שלנו כל כך מורכבת, ואנחנו צועדים עוד צעד ועוד צעד פנימה כדי לגלות את עצמנו. ואנחנו צריכים לדעת שהצעידה הזאת היא צעדה איטית, חשובה שהיא תהיה מדורגת, והכי חשוב שזה תהיה עקבית. אז יש לנו מידה אחת של יעקב שזה עקבי, ויש מידה נוספת שנקראת מידת יוסף, שצריך להוסיף. אדם עושה צעדים בעקביות, וכל פעם הוא מוסיף משהו. יש זמנים מסוגלים שבאדם צריך לקחת על עצמו איזה משהו, אם זה ביום הולדת, או בראש השנה, יום כיפור, אדם לוקח על עצמו איזה משהו. הדברים האלה, שמעתי את החלבן מספר על זה בשבת האחרונה, שהרבה אנשים באים ואומרים לו, הרב, מה לקחת על עצמי? מה אני יכול לקחת על עצמי? אז אומר לו, שולחן ארוך, אתה מכיר? קח אותו. תתחיל לקיים אותו. אל תיקח לי כל מיני הנהגות מיוחדות, 17 פעמים במקווה, 3 פעמים בשבוע אני עולה לירושלים. אל תעשה מעבר למה שצריך לעשות. וגם מה שצריך לעשות, בהתחלה אף אחד לא מצפה ממך שתעשה את הכל, כל התרי"ג מצוות. אתה צריך לשאוג, לשאוף לשם, אבל צעד צעד. פן תרבה עליך חיית השדה, וזה המסר הראשון שאנחנו עומדים פה בפרשה. אתם מכירים את זה, את המהלך הזה? מוכר. אתה רוצה לספר לנו? על הדרך של ההתפתחות הרוחנית?
על יעקב או על
אסף? על הדרך שלך, על הדרך של אסף.
אנחנו מדברים על עליות וירידות, נכון?
אז
מן הסתם, הדרך ארוכה מפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם. כל הזמן.
זוהר.
שומעים? והיה עקב תשמעון, שומעים? אז אמרנו שכמובן שהדרך היא מפותלת, ונופלים וקמים, נופל וקם, נופל וקם. מכיר את השיר הזה? אז מסתבר שזה לא סתם ככה. אנחנו בטוחים ויודעים שהכל מושגח. אני אצטט גדולי ממני. אומר רבי נחמן שיש שתי הנהגות, במיוחד של החוזר בתשובה ובכל דבר בבריאה יש שתי הנהגות. יש הנהגה שנקראת ירידה בצורך עלייה, שזה כולנו מכירים פחות או יותר. כלומר, בשביל להגיע למעלה אתה צריך לבוא מלמטה כדי להגיע למקום הכי גבוה שלך, אתה צריך קודם להתחיל מלמטה. אתה לא יכול להתחיל מלמטה. כמו מה שאמרנו, לאט לאט. אגב, זה גם המילים האחרונות של רבי נחמן, לאט לאט.
לאט לאט?
כן. אז כדי להגיע למקום של הצדיק שבי, שמצדיק את הבורא, אז אני באמת צריך לתקן את כל המקומות הגסים קודם. ואחרי זה להגיע למעלה. עכשיו, זה מצד השלילה. מצד החיוב, ירידה לצורך עלייה, זה כדי לעלות למעלה, אני צריך לקחת תנופה. כלומר, יש על זה משל של בעל הסולם, שהכוח של האבן שנזרקת, היא באה מהכוח של הזורק. כן, אבל הוא צריך ללכת אחורה. אז זה פלא. השם לא יכול לעשות את זה שנזרוק רק קדימה. למה אני צריך ללכת אחורה? אז בעצם כל התנועה אחורה היא לא אחורה בכלל. זה לקחת תנופה ולעזור כוחות, ואחרי זה אתה עולה. אז זה ירידה לצורך עלייה, קודם כל. ואז יש הנהגה הפוכה, שהיא בכלל פילית, שנקראת עלייה לצורך ירידה. תמוע, לא? אז אומר רבי נחמן שכל העניין של עלייה לצורך ירידה, אם נקביל את זה לעניין של בעל תשובה, לעניין של ללכת בדרך המפותלת שדיברנו עליה. אז בן אדם שהוא מתחיל לגלות שיש כאן משהו, מתחיל לגלות בתוכו את האור של הבורא, אז יש התלהבות עצומה. ממש יש הצפה של כל המדרגה, של כל הקומה. וזה בעצם בכל גילוי של מדרגה שבן אדם עושה בדרך, אז מראים לו את הקומה השלמה. כלומר, מראים לו לאן הוא יכול להגיע. זה א', כדי שלא ייפול לייאוש. משם...
אתה מדבר על השלב של האורות?
לא. זה השלב שבן אדם הולך בעולם ולא מבין איך אף אחד לא חזר בתשובה עוד, ואיך לא גילו את זה, בטוח שהוא ב... שומעים? שומעים. ובטוח שאין, מעכשיו הוא טס.
רבי שמעון.
כן. עכשיו כאן, קודם כל, כשדיברתי עם מישהו על זה היום, יצא לי לדבר איתו, עם איזה חבר בעבודה הזה, שגם מתקרב ברוך השם, אז הוא אמר לי, רגע, אבל אם אני מסתכל על זה ככה, אז אני יכול ליפול לייאוש. אז אני עכשיו התחלתי את התשובה שלי, מה, עכשיו אני צריך לחכות לירידה, אני צריך לדעת שזהו, עוד מעט לוקחים לי את זה. אז מה שהעיר לי בזמן שדיברנו, זה בעל הסולם אומר שבן אדם שהוא בעצבות, הוא לא יכול להתמודד עם מראה. כלומר, שהוא בנקודה הכי שפלה של עצמו, הוא צריך להסתכל על הטוב.
הרגש הזה, האהבה הנקייה הזאת, השפע שאתה מקבל, הוא תהליך של הבריאה. כי בעצם אנחנו נולדה השתוקקות לדבר עצמו, וההשתוקקות זה מה שמניע אותנו, זה מה שמניע את כל הגלגלים קדימה. אז אנחנו מקבלים טעם של בורא עולם, טעם של דבקות.
הרשימו.
הרבה אנשים שאני מכיר שמתחילים תשובה הם באורות, הם עפים, נוסעים, חזרו מאומן, תלושים מהמציאות. אני מכיר אנשים שנסגרו בבית חודשים עם ספרים ולא רצו לצאת ולא רצו לעבוד ולא רצו כלום. אבל מה? אחרי כמה זמן של אורות, 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 התרסקויות, התרסקויות, התרסקויות.
האור הגנוז.
אז זהו, בן אדם צריך לדעת שזה חלק מהמהלך, ועכשיו רוצים שהוא יעשה את התנועה הזאת לבד, בלי מתנות. בן אדם שעושה אחרת את התנועה לבד, הוא מקבל את ההערה הרוחנית שהייתה לו, על ידי הפעולות שהוא עושה בעצמו, זה הופך להיות קניין. אז בשפת הקבלה יש אור, הסתלקות, התפתחות וקניין. כשאנחנו רוכשים את חזה, את ההטבה הזאת, את ההערה הזאת, זה הופך להיות חלק מאיתנו. וכשאני פעלתי ואני צריכתי להשיג את זה דרך מעשים שאני עשיתי, זה פי כמה וכמה הרבה יותר שמח. כמו שאבא מקלקל את הילד שלו, נותן לו תמיד הכנסה ופרנסה, אבל ביום שהילד יוצא לעבודה, הוא מרוויח את לחמו, ואחרי זה הוא הולך מבזס את הכסף הזה, יש לו הרבה יותר שמחה, ויש לו גם הרבה יותר הערכה למה שהוא קיבל.
המשכורת הראשונה.
המשכורת הראשונה. וכנ"ל גם פה, בן אדם יכול לקבל את ההזדמנות להתפתחות מצד עצמו. אז אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים בהתחלה בוסט רוחני, נראה לנו שהחיים זה ככה, חייבים ללכת על דרך האמת וזהו, ואז מתחילים הניסיונות, רגע, למה ככה, אולי לא, מה, יותר לא נלך לים, יותר לא נלבש גופיה וברמודה ונעלה כפכפים בקיץ, וכל הדברים האלה שהם בעצם ניסיונות, נבדוק איפה אתה עומד. המשפחה, החברה, כל כך הרבה היבטים לתנועה הרוחנית הזאת, גם הפנימיות וגם החיצוניות. מכיר את זה, דניאל? זוהר.
הבן שלי הוא בן 10 חודשים. אז הייתה לו שעה מאוד שמחה. אחרי זה ככה, הייתה לו שעה שהוא כיתר ללא סוף, אז שאלתי את עצמי, אמרתי, אם העלייה והירידה כבר מתחילה מהשלב הזה, שהוא ככה היה בעלייה שעה ועכשיו הוא בירידה שעה.
הוא מתחיל מהירידת מים, נראה לי כבר.
יפה. ואם אנחנו לוקחים את זה למקום הגשמי בעצם, ככה עלה לי איזה תיאור לראש, שגם בדרך לירושלים, שהיא בעצם הנקודה שבלב, היא נקראת גם כן ירושלים. אז גם כדי להגיע לקודש הקודשים ולראות את השלמות, יש לנו עליות וירידות. וזה בעצם אותו דבר גם כן בנפש האדם. יש לנו ימי אהבה, יש לנו ימי שנאה, ויש לנו את העניין של להגיע מביר המקטה, מבור עמוק לאיגרא רמה, להר הגבוה. אז אנחנו צריכים לעבור קודם כל במקום הנמוך כדי להגיע למקום הגבוה. ומלמדים אותנו המקובלים בעצם שלפני קבלה של כל מדרגה או אור, יש לנו ניסיון. לפני קבלה של כל שפע יש לנו בעצם הרבה פעמים ניסיון של כעס, ניסיון מאוד גדול. ואם נלך למקום של הקבלה נטו, כמו שגבריאל פה אמר, שדע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונברו הנבראים, היה אור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ואני אדלה קצת, והנה אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה האמצעית, שהיא הנקודה שבלב, נוצר צמצום, אבל בעצם מה שנשאר, שמכונה בשפת הענפים, זה הרשימו. אותו זיכרון של האור אינסוף, שהיא בעצם האמת האוניברסלית. ועלה לי דוגמה בדיוק, שהרב סיפר לפני שבועיים, שאתה יוצא משיעור באחת בלילה, ופתאום מישהו בא אליך ואומר לך, תשמע, בוא תעזור לי להחליף פנצ'ר. ואתה, יש לך את כל הסיבות שבעולם, לא לעזור לו. מאוחר, אשתי מחכה, תינוק צורח, עוד מעט זמן שחרית, עוד לא התפללתי ערבית. ואיכשהו אתה פותר את עצמך, אתה אומר, טוב, אני רואה מאחורה עוד כמה צדיקים, תכף מישהו יבוא, יעזור לו, ואתה הולך. אבל כשאתה הולך, נשאר לך רגשות אשם בלב. אתה אומר, אולי הייתי צריך לעזור לו, אולי לא הייתי בסדר, אולי משהו שם חופר אותך מבפנים. אז זה בעצם, זה הרשימו, זה האור אינסוף, הזיכרון הזה, שנשאר, שהוא מוטבע בכל יהודי ויהודי, לא משנה אם הוא חילוני או דתי, האמת האוניברסלית הזאת, היא מוטבעת אצלו מאוד מאוד עמוק בנפש.
יישר כוח. הדאגה לזולת. הדאגה לזולת, במקום שדיברת, זו האינטליגנציה הזאת שנקראת מצפון. היטלר, שהוא רצה להרוג את כל היהודים, הוא כתב ביומנים שלו, שיש שני דברים שיהודים הביאו לעולם שהוא רוצה למחוק. אחד, זה את המצפון, ושתיים, זה את הברית מילה. הברית מילה זה החיבור שלנו בגשמי, והמצפון זה החיבור שלנו אחד עם השני. קשה לנו לראות, בן אדם נפגע, קשה לנו לראות שיש עוולה במציאות. לכן, חשוב מאוד שנתחבר למקומות האלה. אני רוצה להתקדם בפרשה, ונקרוא עוד כמה פסוקים. כתוב בפרשה, וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך, השם אלוקיך, זה 40 שנה במדבר, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, את תשמור מצוותיו אם לאו. אומר פה, קדוש ברוך הוא, 40 שנה שמתי אתכם במדבר. למה? למען ענותך, לענות אותנו. לנסותך, לנסות אותנו. לדעת את אשר בלבבך. התשמור מצוותיו או לא? אם לא. ואז הוא אומר פה, ואם לא, הוא נותן פה את כל הדברים שלה, שבמידה ולא. וידעת עם לבבך, כי כאשר יסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. זאת אומרת, שגם האיסורים שבן אדם חווה, וגם המצב הזה שבן אדם מגיע אליו בהתפתחות הרוחנית, שזה מצב של מדבר, פתאום החיים שמאחוריו כבר לא מעניינים אותו, כי זה נהיה כבר פחות רלוונטי, כל השיחות חולין והרצונות החוליים האלה, וגם בקודש, אתה לא בקודש, אתה לא אדמור, אתה לא גדלת בבית דתי, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך בכלל, איך שומרים שבת, מה עושים עם החיים. המצב הזה נקרא מצב מדבר, וזה המצב שכולם עוברים אותו, וזה גם בכל מדרגה רוחנית, בין מדרגה למדרגה, יש מצב של מדבר. למה? כי בורא עולם רוצה לבדוק. מלך, כשאתה באורות, זה ברור שאתה רוצה להיות איתי. כשיש פרפרים בבטן, ויוצאים מישהי בהתחלה, ו-SMS'ים, ונפגשים, ואתה רק כל היום חושב עליה, זה נפלא. ואחרי 5 שנים, כשהמצב מדבר, ואין אקשן, יש רק משימות.
יש משקנת וארבעה ילדים.
יש משימות. נעשה וי. תקתקנו את היום, תקתקנו את השבוע, ואיפה המדבר הזה? האם המדבר הזה עדיין תאהבו אחד את השני? אם המדבר הזה עדיין תשקיעו אחד בשני? זה בזוגיות, זה בחברויות, זה עם הכל. ופשיטה שזה עם בורא עולם. שכל המהלך של החיים שלנו זה התמודדות איתו. אז הוא הוליך אותם במדבר 40 שנה למען לענות ולנסות לדעת את אשר בלבבך. כי רק במצב של ניסיון, פתאום עולה האמת בלב. האם אתה מחובר? או שאתה רק עושה כאילו. כי טוב לך, כי נחמד לך. בסדר? אז זו נקודה חשובה. פה גם נקודה שהיא קשורה לכל המהלך הזה, שזה אחת הנקודות היותר קשות של השכחה מבורא עולם. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקיו, אשר אנוכי מצווך היום. למה? פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. בהמשך הוא מסביר פה, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זו הנקודה של הפירוט שלנו מבורא עולם. מרגע שאנחנו מקבלים את השפע, שוכחים ממנו. קשה לזכור את בורא עולם בג'קוזי, או עם הפלזמה של ה-57 אינץ'. אתה פשוט במציאות גשמית של שפע, ואתה בטוח שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כי בזכות שהלכתי ולמדתי וטרחתי והתקבלתי לעבודה והבאתי את הבונוסים והכרתי את האישה הזו שהתאהבה בי, כביכול אני חי בשפע הזה והזה והזה והזה. זה דמיון אחד שלם. אדם צריך לדעת שישמר לך פה, תשכח את השם אלוקיך לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו, כי אכלת וסבעת ובתים טובים תבנה, בתים חזקים, כן, איתונג וגגות והכל מבודד ומזגנים ובתים טובים, כן? והכל רב לך והחשבון בנק עולה והמניות קופצות והכל בשפע. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך מת מצרים בית עבדים. שיש התרועמות של הלב, יש שכחה של בורא עולם. כמו שאמרנו, חושך על פני תהום. לכן צריך לשים מאוד מאוד לב לתנועה הזאת. לכן לא סתם יהודים, לפחות דולי עולם, אומרים, תחיה במה שאתה צריך לחיות. תחיה בצמצום. זה לא הנהגה שלא להיות עשיר חס ושלום. אם אתה עשיר ואתה משתמש בכסף שלך לטוב, אז נפלא. אבל כמו שאמרנו אתמול בשיעור, מי ששמע, החוק הרוחני אומר, תן כפי יכולתך, וקבל כפי צורכך. אם אנחנו נשקיע את המאמץ שלנו בלתת את כל מה שיש לנו לתת לאחרים, לזולת, בנתינה, ואנחנו נחיה רק עם מה שאנחנו צריכים. כי אנחנו לא באמת באמת צריכים בית עם 10 חדרים. אנחנו לא באמת באמת צריכים בריכת שחייה בחצר.
מקווה.
זה נחמד שיש. שאפוך זה למקווה, אומר אסף. זה ניסיון. מי שמצליח להיות עם כל הכסף הזה עובד השם, ישר כוח ענק. כותבים החז"ל שהניסיון בלהיות עשיר ועובד השם הוא הרבה יותר גבוה מלהיות עני. כי עני, מה יש לו? רק התקווה בלהיות תלוי בבורא עולם. והעשיר ורם לבבך, זה באופן אוטומטי עולה שאני הסקתי את מה שעשיתי. בזכות המהלכים שעשיתי לפני 5-6 שנים, היום אני קוצר את הפירות ואני נהנה מהאבל הבלים. דמיון אחד מוחלט. מזונותיו של אדם נקצבים לו מראש השנה עד ראש השנה. אדם צריך לדעת שמלבד הכסף שהוא משקיע בשבתות ובחגים, הכל מוקצב. אז גם אם אתה תעשה פליק פלקים באוויר ותעבוד 12 עבודות ולא יודע מה תכניס בכל מקום כסף, בסוף יבוא איזה חס ושלום, איזה טיפול שיניים ככה של כמה עשרות, או חס ושלום כל מיני דברים, את אותו כסף שאתה מקבל לכאן, אתה תוציא אותו אחרי זה לדברים שאתה לא רוצה להוציא אותם. אז עוד נקודה שגם מלווה את ההתפתחות הרוחנית של הבן אדם. כותב פה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה אותו, כי אם ליראה את השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך וכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. כל מה שאנחנו צריכים לעשות בחיים, מסכם איזה בורא עולם, זה לטובתך. למרות שבדרך נראה לך שזה מה זה לא לטובתך, שזה יותר קשה לחיות את החיים האלה, ופתאום אתה צריך לשים לב לכל מילימטר, כל תנועה שאתה עושה בחיים, אבל הוא אומר בסופו של דבר, זה לטוב לך. אז בפנימיות, טוב ורע, יש איזה פירוש אחר קצת ממה שאנחנו מכירים במציאות. טוב זה עניין של חיבור. ורע זה עניין של פירוד. רע זה גם ראשי תיבות של רצון עצמי. זה הרצון שמפריד אותי מהבריאה, מפריד אותי מכולם. אז הטוב, הוא מסביר פה בורא עולם בפסוק, שכל התנועה הרוחנית של הבן אדם, עם החוקים, עם המשפטים, עם המצוות, בסופו של דבר מתכנסים לנקודה אחת שאתה מתחבר, אתה הופך להיות טוב לך. טוב לך זה אומר שאתה הולך להתחבר לבריאה, אתה הולך להתחבר לחברה, אתה הולך להתחבר לבורא עולם, ואתה הולך להתחבר לעצמך. אתה מתחבר לנקודה הפנימית הנצחית שבך. התכלית של כל הדברים האלה שאנחנו עושים, כל המצוות ויין וחלות ונרות וכל מיני פרטי פרטי פרטים, כולם בסופו של דבר הם רק אמצעי. המטרה היא להגיע לחיבור. צריך להבין את זה, כי הרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שזאת המטרה, שתורה המצוות זאת המטרה, אבל לא, ממש לא. המטרה מתוארת תכף עוד כמה פסוקים. אז צריך אדם לדעת ולהפנים שהוא עובר פה דרך, שאת הדרך הזאת הוא צריך לעשות אותה, ולדעת גם כשנראה לו שזה לא טוב, זה לטוב לך. הוא ממשיך פה, הוא אומר פה את הפסוק האחרון שאני אתייחס אליו, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת, שאנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. מסבירים חכמים שזו כל התורה כולה, לדבקה בו. בסופו של דבר, כל המצוות שאנחנו עושים זה כדי להגיע לדבקות. יש ספר של הבבא סאלי שמראה איך כל המצוות שאדם עושה הם בעצם מחלישות את הרצון לקבל שבתוכו ומקדמות אותו למצווה הגדולה ביותר של ואהבת לרעך כמוך. ככל שבן אדם מצמצם את עצמו מתגלה בו אור חדש. ככל שאני מתעסק יותר בזיכוך החומר, בהקטנת הרצונות של הגוף, בצמצום שהם לצורכם בלבד, אני מגדיל את הכוח הרוחני הפנימי שנקרא נשמה. נשמה שיפה ביהדות, ששונה מדתות אחרות, בודהיזם, הינדואיזם וכולי, ששם יש קידוש לדבר הזה שנקרא להתנזר מהחיים. בדיוק דיברנו על זה היום, על הלא חוכמה לשבת באשרם, ולאכול חמציצים, ולהיות במדיטציה כל היום. ולהיות רוחני. ברור שאתה רוחני. אתה כל החיים שלך מתעסק ברוח. החוכמה היהודית אומרת, לך, תעבוד, תביא ילדים, תגדל אותם, תתמודד עם קשיים, עם כל הניסיונות של החיים, ובכל הדברים האלה, תדע שאתה מתעסק רק עם בורא עולם, ואתה מכניס לשם כל הזמן, קדושה, 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 קדושה. מה זה להכניס דעת תורה? יש התלבטות, אנחנו לא יודעים מה לעשות, הולכים שואלים רב. רוצים לקבל דעת תורה. מה זה לקבל דעת תורה? זה לדעת מה יהיה נכון יותר כדי להתחבר עכשיו יותר טוב. האם פעולה שאני עושה תפריד אותי, תרחיק אותי, או שאני עושה פעולה שתקרב אותי. תקרב אותי לדבר הזה שנקרא דבקות. לכן אנחנו בתנועה רוחנית שאמורה להביא אותנו לדבקות. ומסביר פה, הספר דברים הוא ספר מדהים, כי הוא באמת מסכם לבן אדם את התהליך של ההתפתחות הרוחנית. כל פרשה יש בה דברים ענקיים. פרשה קודמת, עשרת הדיברות. אגב, עשרת הדיברות הראשונות שניתנו, אם אנחנו סופרים את האותיות, זה 172 אותיות. ועקב זה 172. והיה עקב תשמעון, אם אנחנו נשמור את עשרת הדיברות, שזה בעצם היסוד של המצוות, כל המצוות מתקהלות שם, אם אנחנו נשמור את הדבר הזה, אנחנו נגיע לשלמות. אנחנו נגיע לדבקה בו. זאת הדרך. אין מה לעשות, זאת מה שהתורה אומרת. המינון גם ניתנה לנו, לאט לאט. פן תרבה לך חיית השדה. אבל היעד, שלמות. לא פחות מזה. אני רוצה 100 במבחן. לא קיבלת, יש מועד ב', מועד ג', גלגול א', גלגול ב', שנזכה לתקן כבר עכשיו, זאת השם. נשיר עוד שיר. לך דודי, שיר שבת. זה ניגון שאנחנו למדנו מהרב, אז אנחנו ככה, מי שמכיר את זה מהבית, שומע שאנחנו מזייפים קצת, אנחנו כבר מתנצלים, אבל נראה לנו שזה יהיה בסדר, כי אנחנו נגנים את זה מהלב. Ba 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 ba
שבת נקבלה, איי איי איי.
ככה, עוד נקודה אחרונה. התורה שלנו נמשלה כמים. מים יורדים למקומות הכי נמוכים. עד לעקב. וגם מתחת. אולי נקרא את זה ככה, זה מאמר קצר. בעל נתיבות שלום בפרשה הזאת, מסביר על הבניין הזה, הבניין הרוחני. הוא אומר ככה, דהנה באדם עצמו יש ג' חלקים, מידות המוח, מידות הלב ומידות האיברים. בחלק המוח נכללים כל הדעות והשקפות שבאדם. כן, כל מה שאנחנו תופסים, כל התפיסת עולם שלנו, זה נמצא במוח שלנו. בחלק הלב נכללים התשוקות והרצונות. ברור. וחלק האיברים התחתונים עד העקב, מפה ומטה, זה מדור התאוות. התאוות, כל הרצונות. מסביר פה, והשלמות של איש יהודי, כאשר יהדותו חדורה בקומה השלמה, בתחתיים שניים ושלישיים. כך הוא מסביר. כל הרמות. עד שאמר בעל יסוד העבודה, שהוא דורך עיד, דהיינו, שיהדותו חדורה מראשו ועד עקבו. שהוא כולו יהודי. גם עד התאוות, עד המקום הכי נמוך שלו, גם שם הוא צריך לתקן. הוא אומר פה, וזה פירוש, והיה עקב תשמעון, עקב מרומז לעקביים, שם סוף הגוף. והיינו שהשמיעה, עקב תשמעון, תהיה חדורה בו עד העקב. כן? מה שמענו? אנוכי השם אלוקיך. כן? זה הנשמה שמעה במעמד הר סיני. אז שהמידה הזאת שאנוכי השם אלוקיך תגיע עד לעקב של היהודי. אז הוא מסביר בו, ועל זה נאמר, והיה שזה והיה זה לשון שמחה. וכן, ראשי התיבות ישמחו השמיים ותגל הארץ, שזה והיה זה שם השם, כן? י' קי, ו' קי, הפוך, כן? אבל והיה זה ישמחו השמיים ותגל הארץ. שהשמחה הגדולה ביותר למעלה, היא כאשר עקב תשמעון. שלא רק שהמוח והלב שומעים את דבר השם, כי במוח ההשקפות שלי, אני הבנתי את בורא עולם, וזה נראה לי שככה צריך לפעול דרך האמת, זאת דרך האמת, והלב שלי משתוקק להיות יהודי טוב ורחמן ומשפיע, אלא לא רק זה, אלא השמיעה הזאת היא חדורה גם באיברים הגשמיים, ומגיעה גם עד לעקב, עד סוף הגוף. מסביר פה, ואכן תכלית רצון השם שהיהודי יחדיר את אור האלוקות אף בתוך העניינים הגשמיים, כאכילה, שתייה, הליכה, במקומות שנראה לך כאילו, בסדר, יש עוד מתפילה או ברכת מזון, שאני אגיד ברכת מזון, אני אין בורא עולם, בינתיים תן לאכול. תביא את הלאפה עם הטחינה שנשפכת ככה מהצד וצ'יפס כזה, זה בהמי. כן, מי שתצרו רגע, תצלמו את עצמכם באייפון, תגידו וואו, תראו איך אני נראה. זה לא משהו רוחני, נכון? אז לא. יש עניין שהיהודי צריך לדעת שגם באכילה וגם השתייה, גם מקומות שהוא הכי מספק את התאוות שלו, יש גם בזה עניין. יש עניין של מידה ויש עניין של איך לעשות. ולא בבליעה גדולה מידה ובביסים מדודים, וגם כששותים שתייה, אז יש הלכות, שלא לשתות את הכוס בבת אחת. שלא נראה שאתה משתוקק לזה מדי, ולא שתשתה אותה גם בטעימות של יין, שאתה גרגרן, שאתה נהנה מכל... לא. פעמיים, יש, עד לכך, עד למידה הזאת, כי יש אלוקות גם במקומות הכי נמוכים של התאוות הגשמיות שלך. אז הוא אומר שבמקום הזה, הליכה, שינה ושתייה וכולי, והעניין זה גבוה עוד יותר מענייני עבודת קדושה ותורה. מסביר פה רב שזה יותר גבוה מלעבוד השם בקדושה, כי זה ברור שאתה נמצא בבית כנסת שאתה תתנהג בקדושה. אבל בוא נראה אותך איך אתה הולך לישון. לא רואה ממטר, זורק את הכל, נשפח ככה ידיים ורגליים, כולך... צניעות, איפה אתה, מתחסים לב, אתה לא יכול להתנהג בהמה, גם פה נמצא בורא עולם. לכן היה עקב תשמעון, השמחה הגדולה ביותר למעלה, היא כאשר עקב תשמעון, שיהודי מתקן את כל האיברים עד העקב, שהוא סוף הגוף, הוא מרומז בזה על יסוד סיום הדגופה. זהו, פה מסביר את מה שכבר הסברנו. אז בעזרת השם, לפני שנסיים, נאחל לנו שאת השבת הזאת ואת המטען הרוחני שאנחנו מקבלים פה בשבת הזאת, אנחנו נוריד את זה עד לעקביים שלנו. אנחנו ניקח את התפיסה הרוחנית ונדע שאנחנו צריכים לקחת את הרוח ואת הקודש עד למקומות הכי נמוכים, עד לאפר, עד לאיפה שהעקב משתפשף, לדעת שבזכות זה אנחנו עומדים ונקראים עקבה דמשיחה, דור עקבה דמשיחה, כי בזכות זה שאנחנו מתמודדים עם כל השגאות האלה, ועדיין רוצים את רצון השם, ועדיין זועקים להיות דבוקים, המקום הזה זה מקום מאוד גבוה מבחינת שמיים, ולכן זה נקרא דור משיח, זה דור שיקבל משיח, שמצליח לקחת את כל התאוות, את כל הרצונות שלו, ובכל זאת להתעלות לנקודה שבה הוא רוצה להיות דבוק בבורא עולם. והיה עקב תשמעון, אנחנו נגיע למקום של שמחה בעזרת השם, שכל הדברים בעקביים שלנו, אנחנו נגלה אותם, שאין דבר כזה שנקרא קלה כחמורה, מצווה קלה כחמורה, כי אין דבר כזה קלה, ומצווה יותר חמורה, מבחינת שמיים זה אחדות, זה שלמות, כמו תרי"ג מצוות, כמו הקומה שיעקב 172, שזה כמו עשרת הדיברות, אנחנו צריכים להגיע לכל המדרגות שמחכות לנו, אבל פה, כמו שהתורה לימדה אותנו בפרשה הזאת, לאט לאט, לאט לאט, המנגנון הזה של לרדוף אחרי יעדים רוחניים וליפול בדרך, זה מנגנון שצריך מאוד להיזהר בו. צריך לדעת מלכתחילה שצריך לעשות את זה במינון מדויק ורגוע, ולקבל הנהגה רוחנית ולהתייעץ עם מישהו, עם רב, חבר. אמרתי לכם, אני לרשותכם, אני נשאיר פה את הטלפון שלי ואת המייל, אולי אני אגיד אותו, אולי לא, אנשים מתעצלים להתקשר, אז הטלפון שלי זה 052-758-6429, ואני אשמח לעזור, לשאול כל שאלה, ואם אני לא יודע לענות, אז אני אפנה אתכם לאנשים שכן יכולים לענות לכם. והכי חשוב, לאט לאט, פן תרבה עליכם חיית השדה. לא לתקוף את כל החזיתות, לא לנסות לתקן גם את המידות הקנאה שלי, וגם את השנאה שלי, וגם את מידת הכעס, וגם את הכיבוד הורים שלי, וגם את החינוך ילדים שלי, ואת כל זה אני תוקף במכה אחת, באותו שבוע אני רוצה להיות צדיק. ממש לא. צריך לדעת איפה אנחנו עומדים, צריך להיכנס למדבר, ולאט לאט לצעוד, לקבל כל פעם הטבה, עד שמגיעים לארץ הקודש. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הדרך, הוא לא מצחפש לראות את השתייה האריזל, שתהיי דבורה הנביאה, שרה אמנו. הוא רוצה לראות אותך מהמקום שבו את נמצאת, עושה את התנועה הרוחנית הכי טובה שאת יכולה לעשות. לכן כל התורה עצמה שלנו מתעסקת, רובה מתעסקת במסע של עם ישראל במדבר. דווקא המסע זה עיקר התורה. שתכלס, אם אנחנו מתייחסים לתורה כסיפור, כביכול, זה סיפור בלי פואנטה. הם לא הגיעו, לא נכנסו לארץ ישראל. רק בנביאים כתובים, רק בנביאים, ישוע נכנס לארץ ישראל. משה רבנו, המנהיג, זה שיוצא ממצרים, כל הניסים המופתים, לא נכנס. הדור שיצא ממצרים, הדור שעבד כל הניסיונות, לא נכנס. אז אם כל אלה לא נכנסו, אנחנו צריכים לדעת שהתכלית הייתה דווקא המסע, דווקא היציאה לדרך. והיציאה לדרך הזו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לראות. הוא רוצה לראות אותנו עובדים בעקביות, מוסיפים כמו מידתו של יעקב ויוסף, מבינים שהמדבר זה חלק מההתפתחות הרוחנית שלנו, שהאורות של ההתחלה זה לא משהו שאנחנו מורים להרגיש אותו ולחוש אותו כל הזמן, ואחרי שאנחנו נרכוש את ההערה הרוחנית הזאת בזכות הצעדים שאנחנו עושים בעצמנו, והיה לישון, ישמחו השמיים ותגל לארץ. שגם בשמיים ישמחו בנו, וגם אנחנו נשמח בעצמנו על הדרך הגדולה שזכינו ועברנו. בעזרת השם שתהיה שבת קודש, שבת של שמחה, של קדושה, של אחדות במשפחה, של התעלות, של דיבורי תורה, להעביר, כל מה שאתם למדתם פה ותלמדו עוד, לדבר דברי תורה בשבת זה דבר גדול מאוד. אנחנו ניפרד בשיר שבת קלאסי, שאנחנו אוהבים מאוד לשיר, דרור יקרא, אתם מוזמנות, מוזמנים, אתם מצטרף אלינו.
יש מיקרופון, יש.
דרוי קרן לבני בת ואין זוכר כמו בבא נעים שמכם ולא יושב שמונחו ביום שבת שמונחו ביום שבת ועולמי ועוד ישע עשיימי נטע שורק בתוך כרמי של שבת בני עמי של שבת בני
שבת שלום, אגיד שבס, כל טוב.